אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היום יעלו על קר הדשא בדוחה בלגיה ומרוקו. על פניו משחק לא הכי סקסי בעולם, אבל מה שמעניין שמדובר בשתי נבחרות מהגרים. מצד אחד הבלגים עם הכוכבים רומה לולוקאקו, מיצ'י בצ'ואי ואקסל ויצל שנולדו להורים מאפריקה, ומהצד השני מרוקו שבנויה ברובה על שחקנים שנולדו באירופה ובחרו לייצג את ארץ מוצאם. אז לאן נעלמה הלאומיות שמזוהה עם המונדיאל, והאם זה בכלל אמור להפריע? יאיר קטן, אלן.
שלום שלום.
מאגרים אפשר להגיד ששינו את הכדורגל האירופי או בכלל הכדורגל העולמי?
חד משמעית. בסופו של דבר היה מאגר מוגבל מסוים למדינות, נניח אני לוקח לדוגמה את שוויץ, שלא היו מוצלחות במיוחד, עמדו בבינוניות שלהם לאורך שנים. גלי ההגירה העצומים האלה, משנות ה-90 והלאה, אנחנו מדברים בעיקר על יוגוסלביה בהתחלה, ואחר כך מתקדמים לטורקים, לאפריקאים, לאסיאטים. מי שידע לנצל את זה נכון, הפכה את הכוח של המאגרים לכוח שהקפיץ את הכדורגל. אפשר היה, לדוגמה, לראות בעבר, נבחרת כמו הולנד ביורו 88, כבר היה אפשר לראות שחקנים כמו רייקר, דוחולית, חבר'ה מהמוצא הסורינמי למשל. צרפת הייתה המודל הקלאסי ב-1998, כשצריכה לשלב את הגל הצפון אפריקאי הזה של בני דור שני שגדלו שם. עכשיו זה כבר חלק מהזהות התרבותית של הכדורגל האירופי.
בוא תסביר לצעירים שבינינו, איך נראו המונדיאלים שלפני, 1982-86, הנבחרות נראו שונה לגמרי.
שונה לגמרי, קודם כל היו את ברית המועצות ויוגוסלביה, שלפני ההתפרקות הם יגדו בתוכם את כל הטוב שהיה באזורים העצומים האלה.
כן.
מדינות כמו הולנד, אתה יודע, כמו בשיר של אריק איינשטיין, מונדיאל 90, שיכלת פשוט לדעת לפי הוואן לפני כל אחד, זה היה דרישה כדי להיכנס לנבחרת, זה היה קריטריון.
גם כל הכותרות היו ואן דר, כלומר היית...
כן, זה היה למהדרין, כאילו לא מספיק הוואן, אז גם ואן דר כדי להעריך את המקום שזה תופס בעיתון, וזה היה יותר הומוגני. פשוט זה היה אנשים גם מאזורים מסוימים שגדלו ביחד במועדונים מסוימים, ויצרו סביבת עבודה כזאת, לא הייתי אומר חלבית, אבל עם הרבה המשכיות, עם הרבה פשטות, בלי גורמים חיצוניים כאלה.
אני אגדיר את זה חלבית, לבנבנה, פתאום הנבחרות תופסות צבע.
אז זה, כן, בהחלט. אלו לא רק האפריקאים כמובן. יש כל כך הרבה השפעות שונות. נניח, חבר'ה באמת שגדלו במסורת יוגוסלבית, אפילו הם כבר נולדו במדינה החדשה, הם מביאים איתם דפוסי עבודה אחרים, ואתה יודע, הרבה מאוד תשוקה למשחק שלא תמיד הייתה במקומות החדשים. אני שוב לוקח את הדוגמה הזו של שוויץ. יש להם כוח, יש להם טמפרמנט שונה, וזה לא רק הצבע, אלא הדרך שהכניסה שלהם מעצבת מחדש את הכדורגל במדינה.
Through by Alderweireld, מיצ'י בצ'ואי scores! crisp and cruel.
היום יש לך משחק של עם נבחרת שמציגה את זה באופן נפלא, נבחרת בלגיה. היום משחק נגד מרוקו, ובלגיה עצמה, אתה רואה, נבחרת שפעם היה 86, יופי של נבחרת הייתה, אבל היא נראתה באופן מאוד מסוים עכשיו. רומה לולוקאקו הוא אחד הסמלים של הנבחרת הזאת.
בהחלט, וזה עניין של אימפריות קולוניאליסטיות. בלגיה שואבת הרבה מקונגו ששלדה בפעם ושאבה אליה שחקנים מהמוצא הזה, אבל בלגיה היא רק, אפילו הייתי אומר, אפילו דוגמה קטנה יחסית. כך למשל, איך זה הולך במונדיאל הזה. סנגל, יש בסגל של סנגל 9 שחקנים שנולדו בצרפת, שחקן שנולד בשוויץ, שחקן שנולד בגמביה, וגם שחקן שכמובן, בוא נגיד, מייצג את כל התופעה הזאת בשמו הנהדר, איסמאעיל יעקובס. اسماعيل יעקובס זה
נבחרת שוודיה, לא?
לא, לא, זה סנגלי, הוא מציג את מוצאו הכפול. האיסמאעיל זה הצד הסנגלי, והיעקובס זה אבא הגרמני שלו, והוא הגיע לנבחרת, שזה שם מאוד, אתה יודע, לא הולך ביחד.
כלומר, זה גם משפיע חזרה לנבחרות האפריקאיות.
נכון, וזה, לא, ואנחנו לא מדברים, אתה יודע, הוזכרה אירופה, אבל אוסטרליה יש עכשיו גל חדש. המון דובר על השורשים היוונים והיוגוסלבים בכדורגל האוסטרלי, על מאגרים ובני מאגרים שנתנו את הדחיפה לענף שלא כל כך היה פופולרי שם. עכשיו אנחנו רואים גל חדש, וזה מאגרים מאפריקה. בסגל הנוכחי...
מאגרים מאפריקה לאוסטרליה?
לאוסטרליה. יש שני כישרונות עצומים.
תן לי אותם, תכיר לי אותם.
שהמוצא שלהם מדרום סודן, פליטים שנאלצו לברוח.
וואלה.
כן, אוור מביל, זה אחד מהם, הוא החלוץ הרביעי של הנבחרת, ובחור בשם בן 18, בשם גרנקוול, לא מוכר בכלל, אבל ניוקאסל כבר רכשה אותו, והוא יעבור אליה אחרי המונדיאל. הוא נולד במצרים בכלל, להורים שנמלטו מדרום סודן, הגיעו בגיל, כשהוא היה בן 6, הגיעו לאוסטרליה, שעבור הכוכב הגדול שלהם. אז אתה רואה גם איך גלי הגירה משפיעים בבצורות שונות לאורך שנים. ובהקשר הזה, מעניין מאוד לדבר על נבחרת ארצות הברית, כי נבחרת ארצות הברית, למרות שיש שם את העוצמה של האוכלוסייה המקסיקנית, המאגרים האלה ממרכז אמריקה, הם עדיין באופן נקבי לא מצליחים להפוך את זה לגל מאגרים שמשנה את הנבחרת, וזה בעיקר בגלל שכדורגל בארצות הברית הוא עדיין לא מספיק עממי. זה עדיין ספורט יותר לילדים המושקעים, ששולחים אותם למקומות הנכונים, וזה לא כמו בצרפת או בברזיל שלשחק ברחוב. זה הרבה יותר קשה לילד מאגר, נגיד ילד מקסיקני שמגיע לטקסס, לתפוס לעצמו את המסלול הנכון הזה, כי הכדורגל שם הוא מאוד בחשיבה אחרת מהעממיות של שאר העולם.
כלומר, רגע, המונדיאל שהיה בארצות הברית, עדיין לא הפך את הענף הזה לפופולרי?
לא מספיק. יש עלייה, בעיקר בגלל
גלי... הליגו, דויד בקאם שבא לליגה שם, הכל זה...
בדיוק, בעיקר בגלל גלי המאגרים האלו, כמו למשל פתיחת הקבוצה של דויד בקאם במיאמי, אוקיי. אינטר מיאמי, זה היה מהלך מדויק בגלל הניצול של אוכלוסיית מאגרים העצומה שיש שם. מקומות כאלה זה יכול להצליח, שיש בהם מאות אלפי מקסיקנים או קולומביאנים, דברים בסגנון הזה, אבל לרתום את זה להצלחה מלמטה של כישרונות שהגיעו מהרקע הזה, בארצות הברית לא הצליחו לעשות את זה עדיין.
יש את לזה איזושהי השפעה, כלומר יש קושי של מאגר להשתלב בתוך חברה שהיא, אתה יודע, הומוגנית, יש לזה השפעה גם וקושי גם בחדר הלבשה?
ב-100%. אני חושב שבצרפת המון מהפיצוצים שהיו מאז, נגיד, 98, מאז הזכייה בגביע העולם, ועד
תזכיר,
היום...
רגע, תזכיר מה היה לנו ב-98 בקצרה?
לא, כאילו ב-98 זה היה אידיאל. כאילו, חברת המאגרים הצליחה, צרפת חגגה את זה, השילוב המושלם, זה היה הייצוג הטוב ביותר לכך שהמשימה האנושית הזאת הצליחה.
ואחר כך עדיין היו אנשים שהקמו פרצוף,
יש המוני
איך אלה
פיצוצים,
מייצגים אותם.
כן, בדיוק. יש כל כמה שנים איזה אירוע, יש מחנאות בחדר ההלבשה, אתה יודע, יש שם את הצרפתים, בוא נגיד, כמו שאמרת, הלבנים פשוט. יש את המאגרים הצפון אפריקאים, יש את השחורים, יש שם המון תרבויות שמתנגשות, ויש גם אנשים שמעקמים תאף מבחוץ, למשל לורן בלן, שהיה מאמן הנבחרת בעבר, דיבר על כך בכנס של ההתאחדות בתחילת העשור הקודם, על זה שצרפת צריכה לעשות חשיבה מחודשת בנוגע לאקדמיות, ולהגביל את המספר של השחורים והערבים שמתקבלים, כדי ליצור אולי, אני יודע, השתמשתי במילה הומוגנית מקודם, כדי ליצור נבחרת הומוגנית יותר, ויש בעיות, אני חושב שבאיטליה למשל, אחת הבעיות הגדולות של הנבחרת עם הכישלון הפעל המונדיאל עכשיו, למרות הזכייה ביורו שהייתה איזשהו אירוע יוצא דופן, יש שם ראייה הרבה יותר גזענית ממדינות אירופיות אחרות, הם עדיין לא מצליחים לשלב מספיק שחורים ובני מאגרים אצלם, שיש כישרונות גדולים, שחקנים האלה סובלים מגזענות במגרשים, והעובדה שזו מדינה שקלטה כל כך הרבה גלים של מאגרים מאפריקה, ולא מצליחה להפוך אותם לשחקני מפתח כמו במדינות שכנות לה, אני חושב שזה נובע משם.
teenager, Bukayo Saka. And it's saved. And Italy are the European champions.
גם באנגליה יש מאגרים, ראינו דוגמה לנפיצות של הנושא הזה בגמר, ביורו, שבו פה... מחמיץ הפנדל היה מי שירים, כלומר בוקאיו סאקה.
יש פה את שני הצדדים של מה שאנחנו מדברים עליו. מצד אחד המון, וזה באופן קיצוני וברור ומודגש, מההתקדמות של הכדורגל האנגלי בעשור האחרון, של זכייה בטורנירים של גילים צעירים, עד ההצלחה בחצי גמר המונדיאל וגמר היורו, זה נובע מכך שהרבה יותר בני מאגרים מהקריבים ואפריקאים הצליחו להשתלב בכדורגל ולקדם אותו עם יותר פיזיות ומהירות. מצד שני, זה עדיין קיים בצורה ניכרת. אנגליה היא אולי, הפרמייר ליג, אולי הליגה שהשחקנים בה הכי סובלים מבריונות רשת על רקע גזעני, ו... אנשים פשוט התנפלו על סאקה אחרי הפנדל ההוא, עם הערות מאוד גזעניות וקשות, כמו הוא גם מרקוס רשפורד, ושחקנים לאורך העונה שסופגים אלבונות, שם זה עדיין לא הוטמע עד הסוף, כי באמת אנגליה הייתה נבחרת עם פנים מאוד ברורות, לאורך השנים של הבחור החסון והגבוה והלבן, שמשחק את הכדורגל כמו שהם מכירים, עדיין להרבה אנשים
כדורגל של בת ורוץ בדרך כלל, פתאום הוסיפו להם שחקנים שיודעים להעביר
שחקן. קשה מאוד לקבל את הזליגה הזו להרבה אוהדים של, שפתאום הם תופסים את המעמד הזה בכדורגל שלהם שהוא כל כך מקודש, לראות כל כך הרבה פרצופים
אז,
שחורים פשוט.
אז זו שאלה גם כן, אם זה לא, אתה יודע, כלומר הגזענות נמצאת שם תמיד, והיא מתפרצת כשסאקה מחמיץ פנדל.
נכון, היא תמיד עורבת בפינה, ועם האמוציות האדירות שמעורר שם הכדורגל, זה טריגר בלתי רגיל.
שלום לפרופסור גליה צבר, חוקרת אפריקה והגירה מאוניברסיטת תל אביב. מה שלומך?
שלום וברכה. האמת בסדר גמור.
תגידי לי, סיפור ההגירה שמתחבר לספורט וכדורגל, מתי כל זה מתחיל?
אנחנו יכולים ללכת אחורה למלחמת העולם השנייה, אחרי המלחמה, אבל אולי נקפוץ בהקשר של הגירה, כדורגל, אירופה ואפריקה, להקמה של האקדמיות לכדורגל על ידי אחת הקבוצות הידועות ביותר, אייאקס, שרצו באמת לבנות קאדר של שחקנים לאירופה, הבינו את הפוטנציאל שתמון בילדים ברחבי יבשת אפריקה, והם כבר בסוף שנות ה-60 שלחו סקאוטרינג לכל מיני מגרשי כדורגל פרוביזורים שילדים בני 7 ו-8 כדררו.
באיזה מדינות באפריקה? איפה באפריקה?
בגאנה, בניגריה, בסנגל, במאלי, בעיקר במערב אפריקה, במרכז ובמערב אפריקה. יתרו כישרונות, מאות ילדים, חתמו על איזה הסכמים כאלה ואחרים עם ההורים שלהם, והביאו אותם לאקדמיה בהולנד.
מה הם בודקים שם? עכשיו אני אנסה להבין, את אומרת, הם באים לילדים בני 7 שמה, איפה, משחקים על החול, על כל התמונות האלה שאנחנו מכירים בסטריאוטיפ?
בדיוק מה שאתה מכיר, אותם ילדים שמשחקים במגרשים מאולתרים, לפעמים אפילו עם כדור שעשוי מסמרטוטים, לפעמים, בטח בשנות ה-60, מאוחר יותר כבר ילדים שמשחקים במועדונים מקומיים, בודקים את הפוטנציאל שלהם, מסתכלים על המבנה גוף שלהם, בודקים את היכולות ספורטיביות כאלה ואחרות שלהם, ואומרים זאת סחורה טובה או לא טובה.
זה ממש נשמע כמו סחר עבדים כזה, מזכיר את העניין הזה.
אולי לא הייתי הולכת בטח בלי שאנחנו ניתן איזשהו רקע ישר לדימוי של סחר עבדים, אבל בהחלט מסתכלים עליהם כעל סוג של סחורה. כן, בואו נראה מה הילד הזה שווה היום, מה הפוטנציאל שיש בו אם אנחנו נגדל אותו. בטח לא מתייחסים להיבטים אישיים, פסיכוסוציאליים, מה זה אומר לנתק ילד בן 7, 8, 9 מהסביבה שלו שבה הוא גדל כל החיים באיזשהו כפר בסנגל או בפעתי לגוס בניגריה ולהביא אותו לאירופה. לא ממש חושבים על זה בהתחלה, רואים כסף והרבה כסף.
אז זה מתחיל באייאקס הולנד, אבל אחר כך זה מתחיל לפרוח, כלומר אנחנו רואים מדינות שמתחילות לעשות סקאוטינג בקולוניות לשעבר, וצרפת, בלגיה.
נכון, אנחנו רואים את הצרפתים והבלגים, הבלגים בקונגו, הצרפתים בעיקר בסנגל, קוט דיוואר, במקומות אחרים, מתחילים לייבא ספורטאים צעירים, לא רק לכדורגל דרך אגב, לענפי ספורט רבים, אנחנו רואים כאלה שמביאים ממזרח אפריקה רצים, למרחקים קצרים, למרחקים ארוכים, אבל כדורגל זה הספורט שמגלגל, אם אני לא טועה, הכי הרבה כסף, או לפחות בעבר, ולכן הרבה מאוד תשומת לב היא לכדורגל. אתה יודע, ההבאה הזאת של מאגרים, או ההגעה ביוזמה אישית של ספורטאים צעירים, היא איזשהו מסלול מאוד מאוד ותיק וידוע ומשמעותי, כשאנחנו מסתכלים על הכדורגל היום ב-2022.
עכשיו יגידו האירופאים, אני מסדר לכם יופי של מוביליות חברתית, אתם, הספורט זה, אנחנו כבר מכירים את העניין שספורט הוא מקום קלאסי להתקדמות חברתית.
אז קודם כל אתה צודק, זה נכון, הספורטאים האפריקאים שמצליחים באירופה, זה ערוץ מדהים למוביליות חברתית וכלכלית גם שלהם, וגם של המשפחה שנשארה מאחור, כי הם תומכים בכלכלית. אבל אם אנחנו רגע עושים זום אאוט ומסתכלים עם מבט מלמעלה, אז אנחנו רואים שיש פה המשך של דפוס מאוד מאוד ברור של ניצול. אם אנחנו מסתכלים על 400 שנים של סחר עבדים, אמרו האירופאים, אנחנו צריכים כוח עבודה זול, זר וזמין, מצאו אותו ביבשת אפריקה, גם כמובן אמריקה ואירופה. אחר כך בוטל סחר העבדים והעבדות, אז עברנו לתקופה הקולוניאלית. אז עכשיו כבר לא לוקחים את כוח העבודה ומוציאים אותו החוצה, אלא משעבדים אותו בתוך יבשת אפריקה, וגם לוקחים את המשאבים, משאבי הטבע, יהלומים, זהב, נפט, אורניום וכו'. עכשיו, לצד זה, אנחנו גם ניקח החוצה את המוכשרים ביותר, את הנגנים המוזיקאים הטובים ביותר, את הרצים הטובים ביותר, את הספורטאים הטובים ביותר, נוציא אותם וניקח אותם החוצה. אז זאת דרך שבעיניי מאוד חשובה להסתכל, כדי להבין את מערכת הכוחות המורכבת. עכשיו, כמובן שככל שהזמן עובר, ואפריקאים לומדים את כללי המשחק האירופאי, הם לא פריירים, והיום החוזים שיש לצעירות והצעירים, הם לאין ארוך יותר טובים ומיטיבים איתם, מאשר היה בעבר, אבל עדיין זה מאוד מאוד ברור איפה הכוח והכסף נמצא.
ועכשיו אנחנו רואים את זה בנבחרות, ובאמת הם הפכו להיות אנשים, כלומר, המאגרים האלה, או בני מאגרים, הופכים להיות, לפרוח בענף מאוד פופולרי, להרוויח המון המון כסף, עדיין יש איזושהי התייחסות אליהם במבט קצת שונה, או שהם כבר זהו, הם נטמעו?
רחוק מלהגיד שהם נטמעו, בטח לא בעיניים של האחרים. אתה יודע, בוא ניקח את הדוגמה הידועה ביותר אולי, ובאמת הסימבולית של זינדין זידן, שהוא יליד צרפת, אז תכף אולי אחר כך נדבר על עד מתי אנחנו נקרא לו מאגר, הוא יליד צרפת עם אזרחות צרפתית מהיום שהוא נולד, כשצרפת מנצחת במונדיאל, והוא מניף את הגביע, כולם אומרים, הוא משלנו, משלנו, והוא נהדר, אבל שוכחים את האופן שבו התייחסו אליו, הרבה מאוד שנים לפני זה, בתחילת הדרך שלו, וגם רגע אחד שהוא מאבד את ההשתונות, ונוגח בשחקן אחר.
נוגח במטראצי, גמר מונדיאל 2006.
ואז אתה זוכר מה אמרו עליו? אמרו שיצא לו אלג'יראי, כן? יצא לו הג'ננה, והוא כבר לא משלנו, כבר לא צרפתי. אז ברגע
פתאום קופצים כולם, כן.
בדיוק, אז ברגע שהוא עושה משהו שפתאום לא נראה למישהו, אז הוא כבר אחר, הוא לא משלנו, ואז מוציאים אותו מהקולקטיב הצרפתי. אז המקום הזה של, מתי אתה מפסיק להיות מאגר? מתי אנשים יבינו שלהיות צרפתי זה לא בהכרח להיות גבר לבן בורגני? גם בלגיה נראית היום שונה לגמרי, וגם גרמניה נראית היום שונה לגמרי. גרמניה היא לא מדינה של לבנים נוצרים פרוטסטנטים, כבר מזמן לא. אתה יודע, הריכוז הגבוה ביותר של טורקים מחוץ לטורקיה נמצא בגרמניה, אז, והם כבר דור שלישי לבעלי אזרחות גרמנית. אז מה זה אומר להיות גרמני? איך אנחנו מגדירים את הזהות התרבותית של אדם?
ואני רוצה לשאול אותך לסיום, כחוקרת, את מסתכלת ואת אופטימית, או שאת אומרת זה תמיד יהיה את החיכוך?
תראה, רוב החברות בעולם, בסופו של דבר, הן חברות, אלה ששרדו, הן לא חברות הומוגניות, הן חברות הטרוגניות. הן סוג של איזה מין, כמו גביש של קוורץ, כן? שיש איזה מין אגרגט כזה של הרבה מאוד חלקים קטנים שמתאגדים בסוף להיות משהו שהוא גדול יותר, מגוון, שיש בו שונות בתוכו, ואז הוא גם הרבה הרבה יותר חזק. אני חושבת שלשם העולם שלנו הולך. אנחנו לא תמיד אוהבים את זה, ובטח בהקשר הישראלי, אנחנו יכולים לראות איך אנשים מצבע אחר, כשהם מייצגים אותנו וזוכים במדליות, כמו לונה צ'מטאי נגיד, כן, האצנית שבאה מקניה. אז כשהיא עוד לא הייתה מפורסמת, היא הייתה עובדת זרה מקניה, אבל עכשיו כשהיא מפורסמת, אז היא ישראלית והיא משלנו.
ישראלית משלנו.
אם אני מסתכלת על הכדורגל, אז טוטו תמוז עם הסיפור שלו, או עידן טוקולומטי עכשיו, כן, עם האבא מבנין, שמשחק או שיחק במכבי פתח תקווה. אתה מסתכל ואתה אומר, הם ישראלים, הם לא ישראלים, הם משלנו, הם לא משלנו. זה נורא משמעותי היום בכל ההבנה שהעולם הוא עולם גלובלי, ואנחנו יכולים לייצר גבולות, וחשוב שנייצר גבולות, ונגדיר מי שייך אלינו ומי לא, אבל בתוך ההגדרות האלה יש הרבה מקום לשונות ולגיוון, וזה רק מחזק אותנו.
פרופסור גליה צבר, תודה רבה.
תודה לך.
קטן, בחזרה אליך. את המונדיאל הזה מבחינת מאגרים, תשים לנו מי הנבחרת שאולי תספק לנו קצת נחת בעניין הזה של איזשהו סיפור מאגרים נפלא שיכול לצאת מהנבחרת הזאת.
אני חושב שבעיקרון זה יכול להיות בעיקר מתוניסיה ומרוקו. 12 שחקנים בסגל שלא נולדו בתוניסיה. כמויות דומות גם בנבחרת כמו מרוקו. לשחקנים מצוינים שרוצים להוכיח את עצמם, רוצים גם בשביל המשפחה, ובוא נודה בזה, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, גם בשביל לנצל את ההזדמנות. הם ידעו שהם כבר לא יקבלו את המקום שלהם בנבחרת צרפת בשלב מסוים בקריירה. יש כאלו שעושים את זה כבר מוקדם יותר מתמיד, כי הם יודעים שהם יכולים לקבל מעמד כוכב בנבחרת יחסית מצליחה, ומנצלים את הדבר הזה. גאנה למשל, אחרי העלייה למונדיאל, היא יצאה במבצע מיוחד לגייס שחקנים עם שורשים גנאים, כוכבים מכל הליגות בעולם, למשל מי שאמור להיות השחקן המוביל שלה במונדיאל הזה, איניאקי וויליאמס, החלוץ של בלבאו, בחור ממוצא גנאי, אבל שנולד בחבל הבסקים, ספרדי לחלוטין, ולא רק זה, אלא שאח שלו ישחק בנבחרת ספרד, במקביל.
או, זה נהדר הסיפור הזה.
כן, והעניין הוא שההצלחה היא דו-כיוונית. ברגע ש... כל סיפור המאגרים תופס עוצמה. אנחנו מדברים על איך שהמאגרים מחזקים מדינות חזקות יחסית ומבוססות באירופה. מה קורה כשזה הפוך? ההצלחה באותה מידה. אנחנו רואים בשנים האחרונות, באליפויות של אפריקה ושל צפון ומרכז אמריקה, המון מדינות איים או סתם מדינות אלמוניות קטנטנות, שמשיגות הצלחה חסרת תקדים, בזכות השחקנים שיש להם איזשהו קשר מרוחק למדינה הזו, והסכימו לייצג אותה. אנחנו מדברים על נבחרת אלמונית לחלוטין, כמו קורסאו, היא בצפון מרכז אמריקה, שגייסו כמות אדירה של חבר'ה הולנדים, שקיבלו הכשרה מהקבוצות שם, על אותו עיקרון אנחנו מכירים את שרון שרי, גם שהלך לשחק שם בנבחרת סורינם, כי קיבל את ההזדמנות. יש את איי קומורו. איי קומורו, אלמונים לחלוטין מבחינה ספורטיבית, מבחינת הכדורגל. באליפות אירופה האחרונה, אליפות אפריקה, סליחה, מתוך 28 שחקני הסגל, שני שחקנים נולדו באיי קומורו. כל שאר ה-26 הגיעו מצרפת עם שורשים.
ליגות ראשונות בצרפת?
מהליגות הבחירות, שזה עדיין מהווה...
עבור קומורו זה משמעותי.
קידום עצום בשבילם, והם עברו שלב אפילו בהופעה הראשונה שלהם אי פעם באליפות
אתה
אפריקה.
אתה לא יכול לארגן לי מאגרים שייצגו את ישראל, ככה טובים, שיתאמנו בליגות בצרפת ואנגליה, שהם יגיעו לפה כ...
זה פחות מצליח, אנחנו לא ברשימה, יש, אתה יודע, האיטי, מרטיניק, גואדלופ, מדינות כאלה שאנחנו לא מייחסים אליהם הקשר של כדורגל, רובנו לא מייחסים אליהם שום הקשר, כי אנחנו לא מכירים אותן בכלל, והן צומחות בזכות החלחול הדו-צדדי הזה.
אבל תגיד לי לסיום, מבין הנבחרות שבמונדיאל, של מרוויחות ממאגרים שחוזרים אליהן, או ממוצא, מי יכולה לטפס? מבין הנבחרות שעכשיו במונדיאל, מי הנבחרות שמרוויחות מאגרים שחוזרים אליהן, או בני מאגרים שחוזרים אליהן, ויכולה, אתה יודע, תן לי איזה נבחרת שתהיה בשמינית, ברבע, לא יודע, אתה אומר גאנה, אתה אומר מרוקו, אתה אומר טוניסיה, יש לנו סיכוי לראות אותן בשלבים של אחרי הבתים?
אני חושב שהחזקות ביותר מהבחינה הזו, הן מרוקו וסנגל, לסנגל כמובן יש את הבעיה משלה עם הפציעה של מנה, עדיין יש לה סגל עוצמתי מאוד, בדיוק בזכות הדבר הזה, של המון שחקנים מליגות בחירות, כמו שאמרתי, 9 שחקנים שנולדו בצרפת, שבאים לייצג אותה ונותנים לה כוח שאין יותר בליגות האלה, בליגות באפריקה עצמן. מי שרוצה להתקדם ולהתפתח, או שהוא יוצא, או שהוא כבר נולד במדינה היא ומגויס חזרה.
אז אנחנו עוקבים אחרי מרוקו נגד בלגיה היום, מסתכלים על מי שחזר הביתה ואולי יקפיץ את הנבחרת שלו. יאיר קטן, הרבה תודה על השיחה הזאת.
בכיף.
ששו
עצבני.
ששו, אתה מתכונן לבלגיה מרוקו? אחלה משחק.
האמת, אחלה משחק.
נכון?
אחלה משחק.
בלגיה
כן, מאז שבלגיה פתאום נהיו נבחרת כאילו מגניבה, יש איזה קטע כזה, נכון? בשנים האחרונות שהם נהיו נבחרת כאילו מגניבה וזה.
אתה זוכר אבל שפעם בלגיה היית יכול לזהות אותה. כאילו היו שחקנים כאלה שמות אנצו שיפו. דה בריינה זה גם כן שם כזה שמתחבר לך,
כן.
אבל
פרודום,
עכשיו...
פרודום. מישל פרודום.
מישל פרודום, זה עם אקצנט קצת צרפתי.
כן.
פתאום זה רומא, לא, לוקאקו. זה נבחרת כן, אחרת לגמרי. המאגרים, זהו, נגמר הסיפור של כל הבלגים עם השוקולד והדברים האלה. זהו, חבר'ה, המאגרים כבשו הכל, ניצחנו.
כאילו, תשמע, מצד אחד זה הפך אותם לקצת יותר מגניבים, כאילו, בלגיה זה, אתה יודע, בלגיה זה כאילו הפתח תקווה של אירופה, אתה יודע. אבל פתאום, אתה יודע, הם קיבלו קצת פלר, ואתה יודע, קצת
נהיו
יותר מגניבים.
אני אוהב את זה. רומא ללוקאקו, אני הייתי רוצה אותו בנבחרת שלי, כל נבחרת שאני הולך.
חד משמעית, ברור. אבל זה קצת, זה, לא, בכלל כל הקטע שכל הנבחרות האירופאיות האלו פתאום נהיו ככה מאוד מגוונות.
מגוונות. אתה נשמע לי קצת מגמגם כאילו כדי להישמע, נבחרות שיש להם מאגרים, חזקים, טובים, אתלטים, הם לא פתאום משחקים רק את הכדורגל היבשושי שלהם.
אבל מה כל הכיף במונדיאל? שיש לך, אתה יודע, יש לך את הנבחרות שאתה כבר מתוכנת לאהוב, יש לך את הנבחרות שאתה מתוכנת לסנוא. פעם היית מסתכל על גרמנים, נבחרת גרמנית, והיית יודע, אוקיי, אתה כבר בלילה מקילומטר אתה מזהה אותם, נכון?
עלית על הנקודה שממש כאילו הקושי שלי. הייתי מסתכל על רומיניגה, ידעתי שאני מתאהב אותו. שום אחר, אתה זוכר את שום אחר? תבין
איזה אנשים רעים, רעים.
מה זה רעים? הם גם נראו רע, הם דיברו באקצנט מפחיד. עכשיו אתה רואה כל מיני חמודים בנבחרת גרמניה, לירוי סנה. בן אדם הכי קול בעולם.
מה זה? בן אדם הכי חמוד, הבן אדם הכי חמוד בכדורגל.
עם לוק מגניב. עם לוק הזה, עם אפרו מטורף יפה. אז כאילו...
נראה מהג'קסונים בכלל, כאילו מהחמישיית
הג'קסון. נכון.
מה קשור עכשיו לבחרת גרמניה?
זה כאילו, זה מגניב, מצד שני, קשה לך לסנוע עכשיו.
לא, אבל אני לא יכול לסנוע. מה, בשביל מה אני בכדורגל, אם לא בשביל לסנוע?
נכון. אנחנו בדיוק, יועדי בני יהודה ומכבי נתניה, אתה הרי מתאהב את מכבי תל אביב כזה, נכון?
בהחלט.
או הפועל תל אביב. זה מבוסס על זה שאתה תסנה בצורה, אתה יודע, מלאה תשוקה.
ואוטומטית גם. ועכשיו עשו לך את האוטומטיות. אני צריך לחשוב על זה עכשיו.
נכון.
פתאום אני, שמע, בבלגיה יש שם עוד כל מיני חבר'ה, שלא בדיוק ינקו פלמית מבית אבא.
לא ינקו פלמית, או הוריהם לא ינקו פלמית, והם כבר, זה חלק מהעניין.
כן, הם יכול להיות שהם כבר, כן, הם כבר מה שנקרא יכול להיות
שהם... לא, זה מגניב לראות כאילו פתאום כזה לירוי סני, מדבר לך גרמנית שוטפת, זה מדליק. אבל בוא אני בודק לך רגע את ההרכב של בלגיה, אבל אתה אומר כאילו גם קשה עם העניין הזה, כאילו אתה לא...
כן.
אתה אין לך אוטומטיות, אין לך אינטואיציה כזאת...
בדיוק, מה, אני צריך להתחיל לחשוב על זה, אני אוהב אותם, אני שונא אותם, אני פחות, אני מה, כאילו זה...
אין לך נבחרת כזאת, אתה קולט? אין לך נבחרת שאתה שונא.
אפשר, אתה יודע, בוא נהיה קצת פרובינציאליים.
מה, איראן עכשיו תגיד לי?
כן, בוא נדבר על איראן וכאלו, מה?
אבל אני קולט שהאיראנים, כאילו הם בעצמם נגד הממשל שלהם, ואז הם כאילו אתה אומר, וואה, בוא נה, אתם אחלה, אני איתכם. לא יודע, יש לי איזה סימפתיה לפרסים.
כן?
יש לי, כן, גם המוזיקה, גם האוכל, יש לי סימפתיה.
כן, מי הקפטן שלהם, אבנר דן? מה, איך זה הולך?
אבנר דן, שלפת לי שם מיני אהבה.
מה?
0.8...
בוא להבין אותי, צביקה.
בדיוק, 0.8% מהמאזינים שלנו יודעים מי זה אבנר דן.
אנשים לוחצים על הסטופ כרגע.
אבנר דן, זה כאילו, תבינו, זה אנשים שהיה להם קלטת צהובה של המערכונים שלו.
כן.
היה לאבא שלך בטח באוטו, לא?
ברור, ברור. מה, היה גם וידאו.
אתה ממש מעריץ, יפה.
כן, כן.
אבל אוקיי, מרוקו, בוא נדבר על מרוקו רגע. היום היא משחקת, נו, יש לנו שם, יש שם שחקנים שגדלו בצרפת, אתה מבין? הם כאילו הרוויחו את כל כאילו את כל האימונים הכי איכותיים בצרפת, ואז עשו להם את תרגיל העוקץ המושלם. אני לא משחק אצלכם, אני משחק במרוקו. אתה קולט? זה גאוני. זה גאוני.
אני שכן.
נכון?
ברור.
אשרף חכימי.
גם יהיה מעניין, גם יהיה מעניין לראות, אתה תחשוב, ללכת לראות איזשהו משחק של צרפת, באיזה פן זון, אתה יודע, נגיד במרסיי או משהו כזה.
כן.
יש שם כאילו קהילות עצומות של מאגרים מצפון אפריקה וכאלה. נכון. שמה, זה בטח הרוב, זה בטח 80-20 בכלל מודדים שם את מרוקו, או לא יודע מה, טוניס, אני יודע מה.
ובגלל זה הצרפתים קצת, אתה יודע, לא נוח להם לחגוג יחד עם כל המרוקאים האלה.
לא, לא נוח להם, אבל את כל התארים שהם הביאו עם זידן, זה דווקא עבד להם סבבה.
עבד להם, הם סמכו שהאלג'יראי הזה נגח להם גול.
כן.
כותבים לי פה בגטי מול מפורום, שזה כאילו צרפת.
אפשר זה, אפשר, אתה יודע, לשלב. אין דבר שהוא לא השתדרג כששמו אותו בתוך בגט.
זה גם נכון. אני יכול להעיד על עצמי, אפשר רגע סיפור אישי בנימה, ככה אישית, אני אספר על זה, שאת הסנדוויץ' שלי לבית ספר זה היה חצי לחם, שמוצאים לו, אתה מכיר נשיקה, את החצי של לחם שחור, מוצאים לו את האמצע, ודוחפים בפנים מפרום. עם זה הייתי צריך לפתוח את הפה שלי בתור ילד בכיתה ב', ולנסות לאכול את זה, כסנדוויץ' לבית ספר. אז זה כאילו אפרופו...
איפה למדת? במקיף ריימונד אבקסיס? כאילו מה...
זה הבית, בו גדלתי, מה אתה רוצה? האוכל הכי טעים בעולם.
האמת שכן, אני קצת מקנה בך כרגע, וגם קצת רעב כרגע.
כולנו רעבים כל הזמן, והמונדיאל הזה עושה תיאבון, ואתה מול המונדיאל יושב עם מה? עם איזה...
ראיתי איזה אייטם לפני המונדיאל, היה איזה אחד שהתארגן לפני המונדיאל עם 32 בירות, כאילו בירה מכל מדינה... בעולם, כאילו. באופן מפתיע הוא היה בריטי, כן?
הוא נשמע לי נודניק.
כן, כן.
נכון, הוא נשמע
לעצבן. הוא בריטי מסוג נודניק, מה שנקרא.
כן.
אבל, אז זה קטע יפה, אבל לא, אין לי מה, אין לי.
לא, אתה מאלה שמלא פיצוחים וזה, או סלטים, פיצות וכאלה, כאילו אוכל או פיצוחים?
לא, לא, אוכל לא עובד לי. אני צריך כאילו משהו בזה. אני צריך איזה משהו... אתה יודע, גרעיני, דברים כאלה שאתה, אתה יודע, שאתה אחרי 10 דקות, אתה אומר, די, קח את זה ממני, כאילו, אתה מכיר את זה? זה אוכל כדורגל, אוכל שאתה, אחרי 10 דקות, אתה אומר, קח את הדבר הזה ממני, זה אומר שאתה מצאת את האוכל כדורגל הנכון.
חשבתי שאתה מאלה שרוצים להתרכז במשחק, ואז אם זה צלחת להעמיס וכאלה, זה קצת מפריע לך לצפייה המקצועית שלך.
לא, אני לא מערב שמחה בשמחה, פשוט.
הבנתי. טוב, ששו, היה שמח.
כן.
תודה.
ביי.
עד כאן מונדיאל במדבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. רון טוביה, אביב ליבוביץ' ורועי גינת ערכו את הפודקאסט. אני צביקה נעים. יאללה, ניפגש בפעם הבאה.